יצא, אבל הבנתי שזה לא יצא לפועל, אז קצת אכין משהו אחר. בקיצור, אני לימד דיני ניקוי בגד בשבת. מה שראינו שבוע שעבר, ראינו את ההקדמה של המשנה ברורה, דיבר על החשיבות של, כן, כל השומר שבת כהלכתה, זוכה לעולם הבא, ניצל בדינה של גיהנום וכו', אז הוא שם דגש על המילה כהלכתה. ממש אפילו אם אדם לימד את כל המוסרים ואת כל הרעיונות היפים על השבת, אבל בסוף הוא נכשל בהלכה, אז הוא חילל שבת, שבת חוללה. כן, יש לך קורבן יפה ונשגב, ואדם פוגם בו במחשבת פיגול או בשחיטה או משהו, אז כל הקורבן הזה לא שווה כלום, למרות שעשו את כל העבודה יפה וכן, אבל הפרט הזה מונע את כל ההקרבה של הקורבן. אז גם שבת צריכה להיות כהלכתה. על כל הפרטים, זה הגדלות של חז"ל, שילמדו בתורה, לתרגם אומר לעולם המעשה את הרעיון האלוקי שנקרא שבת. אז זה שאתה יודע את הרעיון האלוקי זה מצוין, אבל כמו כל דבר זה מתיישם בחיים. ומתיישם זה הלכות שבת, ואז הוא אמר שאין אפשרות באמת לשמור שבת כהלכתה בלי ללמוד, זה לא בא לבד. דיברנו על זה שאפילו אם אנחנו לא יודעים את כל הלכות שבת, לפחות שידע שיש נושאים שצריך לדון בהם, לשאול, לחשוב רגע לפני שפועלים, כי כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה שאני לא יודע אני שואל, אתה לא יודע אם לשאול, זאת הבעיה, פה מתחילה הבעיה. אז כמו שאמרנו בשיעורים שלנו, לא נתחיל להרצות את כל הלכות שבת, גם לא נספיק, גם אני לא יודע לעשות את זה, אבל כמה עקרונות של דברים שנראה לי חשוב לדעת אותם, זה נעשה, נראה לי שהשיעור הזה בשבוע הבא, תשמע, אני לא יודע. מה שקורה פה, נעסוק בשבת, אחרי זה כבר נעבור לחודש שבט, ט"ו בשבט, כבר אמרתי לכם, זה מצוות התלויות בארץ, אז ככה נגיעה פעם פעמיים בהלכות שבת. אחת הדוגמאות שהמשנה ברורה נתן בהקדמה, זה מלאכות שהן דאורייתא, ושאדם נמצא באיזשהו רגע של לחץ, הוא לא מוכן, ואז הוא טועה. אדם שיודע, מתורגל, אז הוא יודע איך לפעול בכל מיני מצבים, כמו כל, נתן דוגמה מתחום הנהיגה. נהג טוב זה לא נהג שיודע לתפקד במצבים רגילים, אלא במצבי שהוא מופתע, במצבי דחק. אם הוא יודע להתעשת ולעשות מה שצריך, אז הוא נהג טוב. לוחם טוב בצבא, זה אחד שיודע, שנתקל בזה משהו, יודע איך להגיב מהר, כי הוא למד את זה, הוא התאמן על זה והתחנך לזה. אז הוא נתן דוגמאות, המשנה ברורה נתן דוגמאות של שהוא חי אותם, שזה צידה בשבת, כל מי שיש לו בעלי חיים. בזמן החפץ חיים לכולם היה בבית תרנגולות וכאלה. יודע שהתרנגולת יכולה לברוח, אז אתה, רגע, מה מותר, מה אסור, אתה לא מוכן לזה, פתאום בורחת אחד, אתה רוצה לתפוס אותה, זה איסור צידה, מה מותר, מה אסור, איך, כמה, למה. או דלקה בשבת, אין מה לדבר, כשיש דלקה אין לך זמן לשאול, אתה צריך ממש לפעול כמעט באינסטינקט, על פי הלכות שבת, ויש דרכים לפעול על פי הלכות שבת, אבל שוב, זה דורש את הידע המוקדם. אז אני חשבתי דיברנו על זה קצת, לכלוך של בגד בשבת זה קצת דומה, כי זה קורה פתאום, ואז מה אנחנו עושים? כבר אמרתי לכם שבית שומר שבת הוא לא צריך להיות לא מלוכלך, לא מלא בזבובים ולא מלא בחול, ואני לא יודע מה, טלית שחוזרים מהתפילה בשבת לא צריכה להיות מגולגלת בצורה לא מכובדת, איך הרב עובדיה יוסף אומר, שלא תהיה כמנומר, בסוף היא נהיית מנומרת כזאת. המיטות יכולות להיות מוצעות גם בשבת בבוקר או אחר הצהריים. בשולחן אחרי סעודה שלישית יכול להיות מסודר, בצורה יפה, מכובדת. בכיור, לא צריך להגיע למצב ששבת, כמו שאמרתי, זבובים ולכלוך וזה, לכל דבר. יש מצעת עונג שבת ויש מי שיודע איך להתנהל, אז הוא שומר על השבת, עושה את זה בצורה נכונה, הוא ידע להתגמר, כמו שאמרתי, הלכות צידה והלכות נטילת נשמה שזה בא ברגע זבובים, והלכות סחיטה לנקות את הרצפה, והלכות נשי שטיפת כלים וכולי. אפשר ללמוד ומחלט בית קיפול טלית. רק צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, וזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נשמור שבת כהלכתה ונתענג בה, ולא נרגיש כל הזמן שאנחנו לחוצים. אז גם פה, אנחנו לא באים ואומרים שכל לכלוך וכל צורה וכל משום סוג אתה לא מנקה, או כמו שאמרתי, אחד אומר, אמרתי, יש כאלה שלא יודעים, אז הם לא יודעים אפילו אם לשאול. יש כאלה שיודעים קצת, אז הם אומרים, שב, אל תעשה עדיף. ואז אם לא עושים כלום, זה קורה להרבה אנשים, זה מה שנקרא עצבנות הלכתית. אנשים לא עושים כלום בשבת, מפחדים, כמו שפעם קראתי, למה ראיתי שיש אנשים שלא אוכלים מצות בפסח, חוץ מהכזית מצה הראשון, כי הדבר הכי עם חשש החמצה זה מצה. הרי מצה זה הדבר הכי מסוכן שיש בבית בפסח, כי זה, זה קמח ומים שלא תפחו. ואם ביצור המצה פספסו וזה קצת תפח, או אם נשאר שם טיפה קמח והוא נרטב, אז יש לך, זה ממש מתעסק עם חמץ. אז יש כאלה מקומות שאוכלים את המצה רק, תמיד אם הוא מחויב. כלומר בליל הסדר, הם מוציא ביום טוב בשבת וזהו. אבל זו הדרכה של תורה, דרכה של תורה שתוכל מצות כל הפסח, וכמובן, תקנה מצות ונופעת כמו שצריך. אותו דבר ירקות עלים, חרקים, כל מיני דברים שלא, הפתרון הוא לא לצום, לא לצאת מהבית, לא לעשות כלום. אז לכן חשוב, קודם כל לדעת שיש יש סוגיה של ניקוי בגדים בשבת, ודבר שני, יש דברים שמותרים לעשות, והייתי אומר, אם זה מותר, זה אפילו ראוי, כי אתה לא, לא אמור בשבת ללכת עם בגד מלוכלך, וכל הדברים בבית שהם, שהם לא ניקים. אז תראו את סימן שין ב' באור החיים. יש לכם ספרים, כי שם במדפים לא היה, רק חלקים, אני אחד מצאתי. אתה לקחתי מראש? טוב, לא יודע, אין זה מסתובב. אני שמח שנודים פה הלכות שבת מהישיבה, אבל צריך גם להחזיר. יש סיפור ידוע לרב חיים מבריסק, שהיה מגדולי ראשי ישיבות, בחתונת הרצח שני ידים קשרים. ועד שהוא עובר עבירות, הוא לא קשר לדות קדושין, לכן תמיד לוקחים אנשים דתיים, שומרי שבת וכו'. והוא אמר שהוא לא לוקח בחורי ישיבות. לא סומך עליהם. שאלו אותו למה. מה שבחורי ישיבות עוברים על גזל הרבים בספרים שהם לא מחזירים. כי אם אדם לוקח ספר מהספרה של הישיבה ולא מחזיר, הוא גוזל את הרבים, זה לא שלך. זה ספר שייך לרבים, כלומר אתה ישתמש, תחזיר. הוא אמר שהוא חושש שבזמן החופה, כשהעד הזה מעיד, יש ספר בישיבה שלך לי למקום, ועכשיו הוא גזלן, באותו רגע. אז מה אני עוד אפשר לקחת, כי זה מחלה בישיבות. זה חשוב מאוד שהספרים, מה שאמרתי, אם אין משנה בורה במדפים, כנראה שלקחו ולהחזיר. טוב, אומר השולחן ערוך סימן שין ב' המנער טלית חדשה שחורה, מן הטל שעליה, חייב. השולחן ערוך כמעט לא מדבר על חייב, אסור, כי אנחנו יודעים שמלכות שבת יש לנו, הגמרא אומרת זה בתחילת מסכת שבת, פטור זה פטור אבל אסור, חייב זה חטאת, קורבן, כרת, סקילה, ומותר זה לכתחילה. הרמב״ם, שהוא נפקא מינה לקורבנות, זה יגיד חייב, פטור, מותר. השולחן ערוך בדרך כלל אומר מותר אסור, מותר אסור, כי זה מה שאותנו מעניין. בפועל. אבל כשאומר חייב, הוא מתכוון להגיד, זה לא צחוק. זה ממש ממש עובר על תולדה, או אפילו אב של מלבן. עכשיו, מה הסיפור פה? יש פה בגד, כרגע נעזור נושא של שחיטה, שזה גם שייך מלבן, שיש אליו טיפות מים, והמשנה ברורה פה אומר, שמקפיד עליה, כן, דרכו להקפיד, ולא לבש אותה בלא ניור. כלומר, זה לא איזה כמה טיפות מים, או רטיבות, או יש דיון פה נוצות, או סתם לכלוך כזה שיושב על הבגד, שאם אתה מנער, זה יותר נקי, זה בסדר. דבר על בגד שכרגע במצב איך שהוא נראה, אני לא לובש אותו. יש אליו טיפות מים, יש אליו אבק, דברים כאלה, ואני מנער אותו, ואז הוא רואה לו ללבישה. אומר, השכן הרוך חייב. למה? כי הגדרה שמלבן, עוד מעט דרך חדשה שחורה, הגדרה שמלבן, כמו שמדברים עליה, זה בגד שאתה הופך אותו מלא רואי ללבישה לרואי ללבישה. לפחות בקטע של תל, עוד מעט דרך שגם לכלוך קטנצ'יק שאתה לובש עם זה, זה גם מלבן, אבל זה משהו אחר. פה מדובר על, על תל שהוא בעצם, אפשר לומר, חיצוני על הבגד, כי בניור הוא יוצא, אתה לא צריך לשחות. שחיטה זה משהו אחר, אבל כרגע בגד לא רואי ללבישה, ועל ידי הניור הוא רואי ללבישה, כמו שמעתי אבק. חול, לא יודע מה, שיש אל הבגד, אתה מנער אותו, אתה לא עושה פעולה, אתה לא משתמש במים ולא שחיטה ולא כלום, אבל אתה מוציא ממנו את, את מה שיושב עליו והופך אותו למוכלך, ללא ראוי, חייב. זה בדיוק מה שאנחנו מצווים בשבת, ששת ימים תעשה מלאכתך ובימים השביעי תשבות. חז"ל כבר שואלים, וכי אפשר לאדם שכל מלאכתו תעשה בשישה ימים? אלא ראה כאילו כל מלאכתך עשויה. אתה לובש את הבגד בשבת איכשהו, אתה לא מתחיל לשפר אותו, להפוך אותו ממצב שלא רואה ללבישה, לכאן לא רואה ללבישה, ממצב שהוא מלוכלך, למצב שהוא נקי לגמרי. זה אתה לא עושה. לכן, הניעור הזה, חווינו, זאת גמרא מפורשת. אבל, כמו שאמרתי, צריך להבין, שולחן ערוך מסייג את זה, חדשה, שחורה. עכשיו, מה העניין של שחורה? כוונה קהה. מה העניין של חדשה שחורה? שאדם מקפיד. למשל, השולחן ערוך פעם מלמד אותנו, וזה, כבר דיברנו על זה, כמה שיעורים פה, שאנשים צריכים להיות בסוף הפוסקים של עצמם. למשל, לגבי אבק, האם מותר לנער אבק מהבגד? אז הפוסקים אומרים ככה, אם בלי אבק לא היית לובש אותו, זה אסור, זה חייב. אם האבק הזה הוא משהו צדדי, אם מותר. אפילו יש דעות שמדברות על זה של, לי אם מותר נקות אבק, או טיפה חול, בבגד של מישהו אחר, כי לי זה לא מפריע, לא זה מפריע. אז אתה צריך לעשות את החשבון, כמו שאמרתי, זה יכול לקרות ברגע. אתה הלכת עם איזה בגד כן נניח, התחככת בקיר, פתאום אתה רואה שיש פה לכלוך, הדבר הכי פשוט זה לעשות ככה. תחשוב, אם הלכלוך הזה מפריע לך ברמה שאתה לא נעים לך ללכת עם הבגד הזה ואתה מנער אותו, אתה מוציא את האבק הזה, חייב. אבל אם אתה אומר, סתק, סתק, אין, אין לי בעיה ללכת, אני מכיר את עצמי, אני לא כזה קפדן וזה לא כזה בגד חדש ומפואר, סתם, בתוך רגל, מותר. מה שאפשר פה לקפוץ מחייב למותר. כלומר, לפני שאני בא ועושה פעולה קלה של ניעור, של הסרת לכלוך, אומר שולחן ערוך, תבדוק, תחשוב, מה אתה עושה? אני אומר שוב, זה לא משהו שצריך, כשזה קורה, להתחיל להעביר בראש את כל סימן ש"ב, את כל הפוסקים, כל הראשונים. אנחנו צריכים להתחנך, שכשמדברים בשבת או בכלל על מלאכות שבת, נראה לך שהפעולה היא כלום. תחשוב, האם באמת זה כלום, או שהפעולה הזאת היא משמעותית. היא הופכת בגד לא ראוי ללבישה, לבגד כן ראוי ללבישה. לכן אומר, שחורה חדשה, כמה חדשה, כמה קהה, כמה אתה מקפיד, זה כמו כל אחד תלוי עם בן אדם, גיל, לא יודע מה.
אבל אם בן אדם כן מפריע, נגיד, הלכלוך הזה שיש לו, מה הוא עושה
עם זה? אחר כבוד, הוא מוריד את הבגן, נשאיר אותו בחדר, לא הולך איתו. פה מדובר גם, אני אמרתי קצת על נוצות, מדובר על בגד שהוא, אנחנו נראה את הרמה הזה, שהוא... הוא טיפה ספוג בבגד, זאת אומרת, אבק, טל, כמו שאמרתי, הוא ספוג, הוא לא יושב ממש ממש על הבגד. כמו שאמרתי, נוצות ודברים כאלה, ממש יושב על הבגד, אז זה כלום, אפשר אפילו בנשיפה להעיף אותם, מניעור קל, אבל זה מה שזה, כבר יכול להיות חלק מהבגד, וזה מפריע ברמה שככה לא הייתי לובש אותו, וזה בגד חדש, כהה, לא מחובה, זה בגד אירוע מיוחד, אז חייב.
אבל אם זה עכשיו... ביום
כל
לא מפריע לי, אבל אני אומר, לכבוד שבת, זה לא ראוי שאני
אלך עם
דבר כזה. זה נקרא שמקפיד?
כן, בדיוק.
זה נקרא שמקפיד?
כן, כרגע. כרגע, אתה עם הבגד הזה, לא נעים לך, ללכת איתו, אתה היית מוריד אותו, בדיוק. מקפיד זה באותו רגע. זה... אנחנו קוראים את זה מתחום אחר לגמרי לגמרי, של חציצה, נלך מטילת ידיים, או בטבילה במקווה. אז כתוב שאם יש לאדם לכלוך שמקפיד עליו, זה חוצץ. כן, אתה בא איתו לאדם לסעודה, ויש בוץ. אתה לא רואה אדם שהלך עם בוץ, אז אתה מנקה את הבוץ, רק אז אתה נוטה לידיים. ויש כמוני מצבים, אנשים מקפידים יותר, מקפידים פחות, יש אחד שהוא יותר מעודן, אחד פחות מעודן. כתוב הלכה שצבע, שאדם שאתה מלויד בצבע, בשבילו זה לא חוצץ, זה לא מפריע לו. חוץ שבשבת זה כן יפריע לו, ואז הוא כן צריך לדאוג, כי הוא לא עובד עכשיו, רוצה להיות נקי. נכון, זה יכול להיות גם... טוב, אז בואו רגע נראה את הרמה. כן, אומר, והוא שמקפיד עליה שלא ללבשו ולא ניעור, כמו שאמרנו. בגד חדש, כן? בלי הניעור הזה מהטן, מהאבק, לא יודע מה, אתה לא לובש אותו, זה נקרא ליבון. אם זה סתם, ככה מה שמעתי מניעור באלמה, לא מפריע לי, גם ככה הייתי לובש, מותר. אומר הרמה, וכל שכן שאסור לנער בגד, פה הרמה זה גם לפי הספרדים, זה לא קשור, שנשר במים, או שרדו עליו גשמים. פה זה כבר מגיע למצב של סחיטה. אתה הולך עם מעיל בחורף, בעזרת השם שהגשם יחזור, אתה מגיע הביתה, המעיל כולו ספוג במים, אתה מנער אותו בחוזקה, אתה בעצם עושה פעולה שמוכנת כביסה עושה. מוכנת כביסה, עושה סחיטה. מנערת את הבגד ומציע את המים, זה חלק מפעולת הכיבוס. לשחות בשבת, אסור. כן, לקחת סמרטוט, בד או משהו, ממש לשחוט אותו, להוציא את המים, אסור, זה חייב, זה ממש חלק מפעולות הכיבוס. אותו מעיל באמת שהוא רטוב, ובאת בגשם, בעצם כל נגיעה שוחדת אותו. אתה צריך בעדינות להוריד אותו, לשים אותו בצד, שהמים מלאם יוסרו. שמה? קודם כל מידע שלא תולה זה על חבלי כביסה, כי חבלי כביסה זה מרית עין, זה תולה מי חבלי כביסה אחרי כביסה. זה מה שאני צריך להיזהר שבזמן שאתה נוגע בו, אם הוא ספוג לגמרי, כל נגיעה בעצם סוחטת. אז איך שהוא עולה, להזיז אותו עם איזה משהו, למצוא איזשהו פתרון. ואז אומר הרמה, יש אומרים, זה אסור לנהג בגד מן האבק שעליו, אם מקפיד עליו, כן, זה בעצם כמו טען, אבק זה דבר שמקפידים. בתור לחוש את דברם, אבל כמו שאמרנו, מותר להסיר הנוצות מן הבגד, כי הנוצות בעצם ישבות על הבגד, נוצות זה מוקצה, אז הם איך שמנערים מוצאים. אבל כמו שאמרתי, יש דיונים, מותר אסור, אבל בעצם זה כמו שאמרנו, דבר שהוא משמעותי, זה קצת ספוג בבגד, בלי זה לא הייתי לובש אותו, אז ודאי לא לעשות את זה. כן, גם פה הפסקים אומרים, דווקא שחור וחדש שמקפידים. פה אני מסכים, באמת אדם מרגיש שלא יודע, שם שם אל תעשה עדיף, בטח זה לא מפריע לך, אז תשאיר את זה ככה. אבל אם אדם באמת יודע שזה פעולה מאוד משמעותית מבחינתו, או לחילופין, ברור לו שהניעור הזה, הסרת האבק כזאת, היא סתם, זה לא מפריע לו, גם ככה הולך, זה דבר שהוא מותר. טוב, זה דבר ראשון שמכניס אותנו לכאורה לקושי, כי אומרים לך, אתה יודע אם אתה מקפיד, אתה יודע מה רמת החשיבות של הבגד, זה שבת, לא שבת, אבל כמובן לכם שאחד הדברים מעיפים לדעתי בלימוד הלכה, זה להבין, וחיי העולם נטע בתוכנו, בתורתו הגיע יום הבלניה, שאדם אומר, אני למדתי הלכות ליבון, הבנתי, ואני עכשיו מנהל עצמי, נעזל לעצמי, נלחה את התורה, ולא כך אני נלחץ ללחץ, או לא יודע, או לא עושה כלום, אלא באמת הם מפנים ויודע. דיברנו על זה, זה בהרבה הרבה נושאים, דבר שטוב לעשות אותו. טוב, אנחנו נעבור לסעיף שנדבר על השריה במים. טוב, אחרי סעיף זין, לגבי כתמים של לכלוך, בוץ, דברים כאלה. קודם כל, הגמרא כבר אומרת ששריאתו של בגד זה כיבוסו. זאת אומרת, שאני אפילו כמעט לא מזכיר את זה. לכלוך, לשים עליו מים, במטרה לנקות, זה כיבוס דאורייתא. כי ככה מחפשים. לכלוך, שים עליו מים, אפילו הם לא משפשפים את זה. שריאתו זהו כיבוסו. בדרך ניקיון, למשל פה השולחן ערוך אומר בסעיף יוד, לגבי מים, הרוחץ ידיו, טול ונגנבם בכוח זו וזו, ולהסיר מהם המים כפי אחותו קודם שיקנחם במפה. כן, אדם בא לנגב ידיים. כשמה אתה עושה בניגוב, המים שעל היד שלך נדבקים עם המגבת, ולכאורה אתה משרה את המגבת במים. אז הוא אומר השולחן ערוך, תנער את הידיים, ואז תבוא לנגב. אבל אומר הרמ"א, וככה מקובל לפסוק, ויש הכתבות, אין לחוש לזה. זה לא אומרים על שריאת בגד, זו כי בסוף, וכי גם נא, בין זה רק, דרך לכלוך, וכן נוהגים. כן, מבין בבית יוסף. כן, הרי מה קורה שאתה מנגב את האדם המגבת? לנקות את המגבת או ללכלך אותה? מגבת הכי נקייה, כשלא ישתמשו באף פעם. ברגע שמתחילים להשתמש ומתלכלכת. אז זה לא אוטומטית, ברגע שמים נוגעים בבגד, זה מחבס אותו, אפילו זה הפוך. זה דרך לכלוך. אז דווקא בזה מקובל להקל, אפשר לנגב ידיים. ומגבת, אם היא כבר מלאה במים, סוגה שוב הגענו בעד של סחיטה. אבל לא מקובל לחשוש לדעת לחשש של הראוי של השולחן ערוך, כי נכון, שריאתו זה או כיבוסו, אבל בדרך ניקיון, כמו שמותר, יש דיון, אדם יורד לו דם, ולוקח נניח משהו מבד, טישו, אין שום בעיה. בדרך אגב בנייר, אין כיבוס, אין ליבון, כמעט ואין סחיטה. זה כל הסיפור של המגבונים, מגבון עצמו אפשר לנקות את השולחן, אפשר לנקות את האור, כי המגבון בעצם הוא נייר, שבנייר אין דין הסחית. אלא אם כן הרב מרדכי אמר לנו, לוקחים את המגבון וממש סוחטים ממנו את הנוזל, זה כבר סחיטה שיותר קשורה למפריק, אבל עם נייר בעיקרון אין בעיה. זה בעצם הפתרון בדרך כלל, יש לחמוך על השולחן וזה, על המפה, ניירות, זה דבר שהוא פותר את הבעיה. התחלתי לומר, אדם יש לו, יורד לו דם, לא יודע מה. הוא דווקא לוקח בד, הכי טוב נייר, לוקח בד וסופג את הדם. אין פה בעיה, כי אתה מלכלך את הבד. אתה אפילו לא צובע אותו, אתה מקלקל אותו. תמיד יש שאלה ששואלים, האם אדם משתמש בבד נניח, יורד לו דם, האם להשתמש בבד אדום או בבד לבן? מה אתם אומרים?
למה דווקא לבן?
שאלה, יש לי שני, יורד לי פה דם, אני רוצה עכשיו לעצור את הדם, עם בד.
שהוא רוצה, כי המטרה שלו זה הוא
לקרוץ. לא, המטרה היא...
שרים לבן.
עדיף. כי בלבן אתה ממש, אתה לא צובע ולא מנקה, אתה הורס את הבגד, אתה מנכלך אותו ואתה לא צובע. דווקא בד אדום, אולי אתה אפילו קצת עובר על צובע, כי לא נורא שהבד האדום יהיה לא נורא. כלומר, אם אתה מלכלך, והצבע הוא לא צבע, אלא דרך נחלוך, אין עם זה שום בעיה. זה דווקא עדיף בד לבן, וכמו שמעתי נייר, כי אז אתה לא צובע. וכמו שאומר הרמה, אתה גם לא מנקה את המגבת שאתה מרטיב אותה, תפוך, אתה מלכלך אותה. אז זה לגבי שריאתו זה כיבוסו. אז בואו נראה פה את סעיף ז'. כי בנייר אין סחיטה, אין כיבוס. נייר זה לא משהו שמחפשים וסוחטים אותו. הדין בין נייר לבין בד, מגבון או נייר מהבחינה הזאת, זה נקרא בד לא הרוג. הבדל הוא שבד, תסתכל מקרוב על החוטים, זה שתי בערב. יש חוטים שתי בערב, וחוטים חוטים חוטים שמרכיבים את הבד. ונייר זה פלטה. יש למשל שאלה על כל האפודים למיניהם, אפוד זוהר, כל מיני כאלה, למה זה לא חייב בציצית? יש להם הרבה פעמים ארבע כנפות. אז התשובה היא שזה לא בגד. שמים ציצית, אני גפי בגדיהם. למה זה לא בגד? כי זה לא ארוג ולא טבועי ואין שם חוטים, זה חתיכת פלסטיק, חומר סינתטי, שעושים אותו מן פלטה כזאת, כמו נייר.
מסחיטה זה דווקא בבגד כאילו?
מסחיטה זה בגד, קיבוס זה בבגד, ציצית זה על בגד, כן. בגד זה עשוי מחוטים, זה הריגה של הרבה הרבה חוטים שמייצרים בגד. וכל הדברים האלה, כמו נייר, כמו מגבון, כמו אפודים שעושים מחומר פלסטי, הם לא בגד. אין בזה סחיטה. מה שמעתי שרב אלי אמר, שאם אתה שורט אותו בכוח כדי להוציא את הנוזל, זה כבר תולדה שמפרק, זה כבר קשור לדס, זה כבר משהו אחר. אבל שימוש רגיל על הגוף, על מקום, לקחת מגבון לנקות בגד זה לא, כי אתה בגד. אחת המגבון אין בה, אחת הבגד זה בה שאתה חבס אותו. פה אני רק רוצה להעיר, אני יודע שיש משפחות שלא יודעות את זה, סתם אנשים קרובים אליכם, אז אין מה לעשות, אנשים לא למדו בישיבה, לא רואים אנשים דתיים, ראיתי לכם שאני יושב בשיעורים בשבת, אני רוצה להגיד למי שרואה, גוזז, מה אתה עושה שם, אתה הולש? אתה מנקה את הבגד, אתה רואה את הבן אדם, תלכלך לו בגד ברוחה, מתחיל לקחת רוק, לקחת מה. אני ככה ממש מתאפק, כן להגיד, לא להגיד. אז אם ילדים שלי, אני אומר להם, מלמד אותם, יודעים את זה, אבל... לא, תמיד שאלה, לדיני תוכחה, הפרוש עם יסורם, וטוב יהיו שהוגים, יש כאלה, אפילו אם תגיד להם, ימשיכו. אז עדיף לא להגיד. יש כאלה שתגיד להם בצד, יש כאלה שתגיד להם תוך כדי, לא יודע, זה... אנשים... כבר הגמור עומד, אז רוב האנשים לא אוהבים שהם מהירים להם. זה משהו בטבע האנושי, שאתה מהיר למישהו הערה. בואי, אתה לא תלמד אותי ככה. אפילו לא אומר, תחושה כזאת. זה צריך בעדינות. פעם שמעתי, אתה אומר לו, תשמע, דווקא שבת שמועה, התלכלכתי כמוך ולקחתי נייר וקצת קנחתי, וזה גם בסדר לפי הלכה. אתה לא מעלה, אתה לא בסדר. או אתה רואה מישהו דבר... תופעה עולמית, שבה נכתבו על זה הרבה ספרים, כולל הרב קוק, כתב על זה ספר. הרבה מאוד יהודים טובים וקשרים וצדיקים, התפילין שלהם לא במקום. הם בולטים ממש, זה גם ישיבות. וזה כולה, אני אפתח טיפה את הקשר להקטין, שיהיה לסערות, ולא... ורב קוק ועוד הרבה כתבו שמי שהולך עם תפילין מעבר לסערות לא קיים מצוות תפילין מימיו. נורא, אנשים בבית הכנסת כל יום מניחים תפילין, תפילין מנחים כמו איזה מצחייה כזאת ככה. תפילין הם חלק בלי את זה בעיה. ומישהו קדם איזה ספר, הוא אמר שהוא רוצה לעבור מעיר לעיר, מכפר לכפר, מבית כנסת לבית כנסת ולעיר. אבל שוב, אנשים מה, תגיד אם האדם מן 50, תשמע מאותך, לא ינח את התפילין, כי התפילין, אז הבר מצווה הם יותר מדי בולטים. אז אפשר אולי בצורה חברית, לבוא למי שיגיד לו, תשמע, בוא אני רוצה לשתף אותך, אני גם, נכון או נכון, זה לא משנה, מותר לשנות מפני השלום. אני גם הייתי תפילין ככה בולטות מעל המצח, עד שלמדתי את זה וסידרתי את הקשר, בוא אני אעזור לך, ומאז ברוך השם אני רואה שאני מקיים מצוות תפילין כמאמרה. אז זהו, אני אעשה לו חשק גם, כן, בוא, תסדר לי. ואם אתה אומר לו, בוא נה, זה לא בסדר, יש לך לא במקום, אתה לא מקיים מצווה, סיכו זה יגיד לך, סליחה, אתה לא תלמד אותי. אבל זה קורה, אני אומר, זה קורה, אנחנו אומרים, משפחות הכי טובות, שאנשים נקים את הבגדים שלהם בצורה שמים, מגבון, ממש ממש בעייתי.
אני מתפעל באיזשהו בית כנסת, שרב של הבית כנסת שם, יש לו ממש בעיה עם התפילין שלו, לא פה, הם פה. כאילו משהו, עכשיו חשבתי אולי לשים לו מראה, אבל אז ראיתי שהוא לא מסתכל במראות. עכשיו ממש לא נעים לי לבוא ולהגיד לרב את זה, וגם הוא מוריד תפילין, הוא קורא את ההלכה בתניא דבי אליהו ומוריד את התפילין, כי הוא ממהר. אז אני אף פעם לא יודע כאילו איך, כאילו, אני רואה כאילו התפילין ממש לא באזור בכלל.
יש גמרא בסוגיה של כבוד אביהם, בסופר ראשון בקידושין, על רמי בר יחזקאל, ששאל את אבא שלו משהו, כאילו חלק עליו. אז גמרא אומרת, ככה לא מדברים. ואז היא אומרת, לשאול. אני זוכר מהגרסא דינקותא, אחד המחנכים שלי אמר, שאתם רואים שאבא נניח עושה משהו לא נכון, לשאול אותו, אבא, אני מבין, ככה עושים? כאילו אתה שואל. אתה בא לרב, אתה אומר לרב, אני מבין ממך שהתפילין יכול להיות פה בצד? אתה שואל אותו, כאילו, אני רוצה ללמוד, אני רואה שהרב מקפיד, כאילו אתה קצת מקצין את זה. אתה רואה שהרב מקפיד שהתפילין יהיו בצד, אני רוצה ללמוד, תורה וללמוד אני צריך. ואז הוא יבין שיש
בעיה. לא יעלה
מזה. לא, אתה שואל אותו בתמימות, באמת. חכם. אם בזכות זה הוא לא יקרקף את הדילה מנח תפילין, זה חבל, זה באמת, כואב, זה נגל עולם האמת, תגידו לו, אתה יודע שלא מנח את התפילין? אני? לא יהיה במקום, זה כמו אחד שישמור שבת ביום רביעי, זה עם כל הרצון הטוב, לא שמרת שבת מימיך. קורא קריאת שמע של שחרית בצהריים, לא קראת קריאת שמע מימיך. אז זה בדרך שאלה, זה נכון למה שאפשר להעיר, אבל או כאילו ללמד הלכה יומית, פעם שמעתי עוד איזה פטנט עם אבא. בוא אבא בוא נלמד, תשמע, ראיתי משהו מעניין. ללמד אותו הלכה לפני, הלכה אחרי, שככה תוך כדי להגניב את ההלכה הזו שאתה רוצה באמת להציג בפניו. לא יודע, תחשוב. אלה כן, אנשים שומעים, מצוין, אם אתם בבית יש לכם מעמד שאתם יכולים ללמוד הלכה יומית או משהו כזה בסעודה, הכי טוב. אז מלמדים. אמרים, תשמעו, גם אני טעיתי, בין אם זה נכון, בין אם לא, אפשר לשנות מפני השלום. גם אני טעיתי, ברוך שלמדתי, והיום אני דחתי לנקות בגד, לא צריך ללכת עם בגד מתונף, אבל יש דרכים, מה שמר שלך נורך, צריך לעשות את זה, ומרוויחים. בסך הכל, כל ישראל ערבים זה בזה. אם פלוני לא מקיים מצווה, אז גם אני נפגע מזה. בזה הראשונים אומרים שאם מישהו מקיים מצווה והוא לא יכול לברך, ברכת המצווה, אתה יכול לברך, הוא יעשה את המצווה. ברכות הנהנין לא. אם מישהו שותה מים, אני לא יכול לברך בשביל לא שהכל, כי אני לא שותה. ואם מישהו מניח תפילין, אני יכול לברך. ברכת התפילין, בואי אניח. למה? כי הנחת תפילין שלו נוגעת אליי ישירות. כי כל ישראל ערבים זה בזה. ואם חלילה הוא לא אניח תפילין, אני נפגע מזה. אם הוא לא ישתה מים, בסדר, יצא מה. ואם הוא לא אניח תפילין, זה משהו בערבות, בעם ישראל אחד, גוי אחד בארץ. זה צריך לחוב לנו ברמה הכי פשוטה, שיהודי לא מניח תפילין במקום, או מנקה בגדים בשבת בצורה אסורה, ומצוא את הדרכים, תחבולות, תעשה לך מלחמה למצוא את הדרך. טוב, אז בוא נראה פה לגבי טיט, בוץ. זה יכול לכלוך של אוכל, דברים כאלה, סעיף זין, שין בית סעיף זין. תית שעל בגדו. כמו שאמרנו, אדם תיק, תחלך מבוץ, במכנסיים, אוכל, דברים כאלה. ושפשפו מבפנים, זה לא מוכרח המילתא, להתחזק עם לבן, ולא בחוץ, זה דמי למלבן. פה הוא מתחיל לדבר על מרית עין. אם יש לך לכלוך על הבגד, אתה מתחיל לגרע אותו מבחוץ, שמבינים שאתה מנקה. אבל אם אתה עושה איזשהו שינוי, בא מבפנים ומגרד אותו, אחת המרית עין זה, מבינים שאתה רגיש ללכות מלבן, מגרע רוב הציפורים. ויש אומרים פרשים, דן עם מי לילך, כן, זה, לא יודע, עסק הגבניות, נשפרץ אליך, אתה מגרד אותו, מבפנים, אבל יבש אסור, דאבי תוכן. כלומר, יש פה עוד בעיה של תוכן, אם יש לך חתיכת בוץ על המכנסיים, ואתה מפורר אותו, בעצם אתה עובר על איסור תוכן. עכשיו, פה המשנה ברורה, פה אומר בסוף, ממש בשלוש שורות מלמטה, ארבע שורות מלמטה, אתם רואים במשנה ברורה, סעיף קטן למדבר, כן, למדבר, ארבע שורות מסוף העמוד, לנו דעתי יש לעיין בזה, טובה, כן, השולחן ערוך אומר בלח, אין לי בעיה שאתה מגרד מבפנים, בחור, ביבש יש בעיה של תוכן, זה אומר, דני דמישון תוכן ליקה, הרי הכל פנים, זה שאלה מתבקשת, מכוון בזה, ליפוק הבגד ולצחצחו, שלא יישאר אליו, שאומרו שמלכלוך, רבי כמלבן. למה יש תמברה? אני לא מבין. יש לך לכלוך לך, אתה מנקה אותו מבפנים, שורה האחרונה, מה יקרה מהבגד? היה עם לכלוך, ואז לכלוך הוא שם. אמרתי קודם, עם נייר, אפשר לספוג את הלכלוך, בלי מים, בלי כלום. אז יש לי לכלוך על הבגד, אם נגע אותו עם נייר, לא מגבון כזה רטוב, והופ, הבגד נקי. הרי קודם אמר שאסור לנער בגד מאבק, כי אתה הופך אותו מלא רואה ללבישה, לא רואה ללבישה. פה יש לך קטם של מרק, לא יודע, על החוצה. אתה מנגב אותו עם הגבת, עם נייר, לא יודע מה. הפך קצת הבגד להיות רואה ללבישה. לא, לא היה לידעת שזה מותר. כן. אבל אומר, עם כל הכבוד לשינוי, אם בסוף הלכלוך יוסר. נסתה, נדבק לך איזה חתיכת הפוח אדמה, מכניס צעד מפה, הופ, מעיף אותו והכל נקי. קיבסת. עזוב, נראה לא נראה, אתה ממש קיבסת, אבל התחילת דספרינו, אפילו אבק לא לעשות ככה, אם זה הופך את הבגד להיות ראוי. טוב, הוא שלח פה לביאור הלכה, מה שהפוסקים אומרים, הרב הדסה ומשמרת שבת וכולם, שבאמת, תנאי בא לעבור, שגם אחרי הניקוי, עוד יישאר טיפה לכלוך. קצת את הדוגמה, לשפריץ אליך מרק, אתה לוקח נייה מנגב, אז הלכלוך הבוהק, נאמר, הוא שר, אבל הבגד לא נקי. לא, זה לא כמו אבק שאתה מנער ולא נשאר אבק. לכן גם באבק, אם אתה מנער ועדיין נשאר אבק, אז זה בסדר, כי לא הפכת את הבגד מלא ראוי לכן ראוי. אז זה התנאי בא לי עבור. קודם כל יזהר מאיסור תוכן, לא להתחיל לפורר אותו, וגם כשאתה מנקה מבפנים או עם איזה חפץ נייר או משהו, לא להגיע למצב שהבגד נקי לגמרי, כי אז בעצם הפכת הבגד לא ראוי ללבישה, לכן ראוי ללבישה, ועברת על איסור, איסור מלבן.
הנייר לא מספיק את הלכלוך בחולצה, שעושה ככה, אז...
שמה?
אני אומר, שעושים עם הנייר ככה, אז זה מספיק חלק מהלכלוך בחולצה,
אבל לא? בדיוק. אבל זה בדיוק העניין, זה לא אסור, כי הלכלוך עדיין נשאר. נשאר רושם, משמעותי. אתה רק משפר את מצב הבגד, זה לא... אתה לא מנקי אותו ממש. הסיפור של האבק, בדרך כלל כשאתה מנער מהאבק, האבק שעושה ככה עם האבק, הוא מוסר. לכן זה בעייתי. אבל אם יש פה לכלוך ואני... נשאר רושם, משמעותי, אני רק מוריד את הרושם המשמעותי יותר, זה לא נקרא מלבן. כלומר, בליבון, כמו כבר נכון שבת, זה לא עצם הפעולה שאני סופק את הלכלוך, אלא התוצאה. אם התוצאה תהיה בגד נקי, כמו שאמרנו, לא הופכים בגד לא נקי, לנקי. אבל אם גם ככה הוא מלוכלך, גם ככה יש לו כתמים, גם ככה יש אבק, ואתה רק טיפה ככה סתם, אתה לא כזה מקפיד, אבל לא נלך עם קטע ממשי, בעצם לא עשית את זה. עליו הרגשה שיפרת, אבל עובדתית, הבגד לא השתנה. והשבת נשמרה, ראי כאילו כל מלאכתך עשויה. ילדים קטנים זה יתרון, כי אולי הם פחות מקפידים. זאת אומרת, גם אחרי גם תנקה, גם אם לא הילד, קורא שילד הולך עם בגד מלוכלך, כמו שראינו עם אבק, שכל האיסור הוא רק בגד, שאתה מקפיד עליו, שחור, חדש וכו', כן. תנאים זה יתרון, ואז אותו עיקרון. אתה יכול לנגב עם נייר, מגבת או משהו, לראות, לוודא שישר עדיין, לשפך יין על המפה. אתה לוקח מגבת, סופק אותו זה מותר, כי את המגבת לכלכת, ואתה לא, המגבת לא מלאה במעט שיש בה איסור שחיטה, והמפה קצת פחות מלוכלכת, אבל היא לא התנקתה. זה בדיוק דבר שמותר לעשות אותו.
כל הגישה הזאת.
בדיוק. ברוב המקרים זה המצב. קיצור, גם שוב, מי שלא יודע את כל פרטי ודקדוקי, אבל הוא מבין שאם גם אחרי הניקוי, שלא עבדתי על שחיטה, ולא שמתי מים, מים בשום פנים ואופן לא שמתי, מה שלא היה. לא מים ולא מגבונה לכלוך. ספקתי את זה, גירתי מבפנים, לא יודע מה. עדיין נשאר לכלוך, בעצם לא יצרתי פה יצירה. כל הבעיה בשבת זה לייצר ניקיון. בעצם לא יצרתי פה ניקיון. ואז זה מותר. כן, סעיף ת' זה נוגע למה שאמרנו קודם על מגבונים ועור וניילון ודברים כאלה. מותר ליתן מים לגבי מנעל לשכשכו. מנעל, פה נקודת המוצא היא שזה לא עובד בנעליים שלנו. לצורך העניין זה אור 100% או פלסטיק או שולחן. כן, יש לי לנחוך על השולחן, אני שופך מים כדי לנקות. שופך מים על הרצפה כדי לנקות. למה זה מותר? אמרנו, ניקיון זה בבגד. שגם מה שקורה כשאתה שופך מים על בגד, זה נספג, זה מחלחל, אחרי זה אתה סוחט. אבל אור, מה קורה כשאתה שופך מים על אור, הניילון, על האפודים האלה? המים, כאילו רק בשכבה עליונה. כן, תיקח פלסטיק, תפוך על המים, תיקח אפיל את זה. המים לא מחלחלים, לא מחפשים, רק מסרים, כמידו כמו רצפה. אם יש לכלוך על הרצפה, אמרתי, הבית לא צריך להיות מלוכלוך בשבת, אתה שופך מים, מסיר עם הגב, מגב זה גומי למטה, גומי הוא לא סופג, הוא לא מתנקה, ברצפה זה לא נספג, אתה גורף את המים מגב, הכל בסדר. אם אתה מאוד מאוד רוצה לנגב אחר כך, זה בתנאי שיש כמות קטנה של מים, אתה לוקח סמרטוט, סופג את המים, לא בצורה שהסחבה תהיה מלאה, כי אתה סוחד אותה בעל כוחך. גם אם לוקחים מגב עם סמרטוט ונקים את הרצפה, זה סוחד. איך שוטפים, איך אנחנו נקים את הרצפה? לוקחים סמרטוט רטוב, עושים אותה על המגב ולוחצים כדי שהמים יצאו מהמגב לרצפה. זה בדיוק סחיטה, וזה אסור. אבל אם אחרי שגרפת והרצפה די יבשה, אתה טיפה מייבש אותה עם מגבת, עם סמרטוט יבש, בסדר גמור. כמו שאמרתי קודם, בת יכול להיות נקי בשבת, לפעמים יש לנו יומיים ראש השנה, יומיים ראש השנה בשבת, מותרנו כל דבר תוך כדי. אז בצורה הזאת מותר, כי זה כמו אור. אור זה עיקרון של אמנם מונעל או מילור, אבל המייל לא נספגים. אני רק הדגשתי שזה לא הנעליים של היום. הנעליים של היום, גם אלה שהם מאור, זה לא 100% אור, יש תפרים, יש... אבל אור לצורך העניין, פלסטיק, כמו שמעתי, האפודים האלה, אפשר לשפוך עליהם מים. אם מישהו לא יודע, יש לזה אפוד כזה, פלסטיק כזה, אפשר לשפוך על המים. אבל לחפשו, דיינו שמשפשף, צידו זה על זה אסור. כן, נחזור דוגמה של האפוד זוהר הזה, תחלך, אתה יכול לשפוך על המים, אתה נמצא בזה משפח, לא יודע מה. אבל מה שהתחיל, פעולה של שפשוף, לא, כי זה נראה לא טוב, זה כבר נראה פעולה של כיבוס. אבל בגד שיש עליו לכלוך, כמו שאמרנו קודם, אסור אפילו לשכשכו, לזהו כיבוסו. כלומר, לשכשך כנראה להשרות. לא רק יש פה לחבס ולשכשך, אולי בעברית שלנו זה יתהפך. שכשך כמונה כמו לשכשך את הרגליים במים, להשרות. אור אתה יכול להשרות, לא לחבס, כלומר לא לשפשף. בד, כלום. אתה לא אפילו שם על המים, לא משרת אותו טיפה במים, כי זה הכיבוס שלו. זה בד, המים מחלחלים, המים חודרים, מנקים, זה בדיוק פעולת ליבון. דרך אגב, פה זה אסור אפילו אם התוצאה תהיה שהכתם לא יוסר. נניח יש לך כתם של מרק, אתה יודע שמה שלא תעשה, כמה מים שלא תשפוך, יישאר עדיין רושם, זה אסור, כי זה פעולה של ליבון. אנחנו דיברנו לספוג. לספוג את הלכלוך עם נייר, זה לא כיבוס, והתוצאה היא שהבגד עדיין לא נקי. אבל אם אתה שופך מים, אסור. זאת אומרת, מים מחוץ לתחום בשבת בכל מקרה. כן, כמו שאמרנו, אלא מקנחו בסמרטוט בקהל, ולא בדוחק פן ישחוט. עם נייר זה יותר אין סחיטה בנייר, כמונה, אתה יכול לנגע, כמו שאמרתי, נפל נשפח יען אל המפה, אתה סופג את זה עם נייר או עם בד, בסדר גמור. טוב, יש פה דיון על בגד נקי, נשאיר את זה, מגבת כבר דיברנו. כן, יש פה דיון ברמה עם בגד התלכלך, אצל ילדים קטנים. כן, אומר בסוף, הרימה כותב בסוף, בסוף יהוד. אסור לתן מים ממש על המר רגליים כדי לבטלם. כן, ילד הרטיב את המכסיים שלו, אתה שופך על זה מים כדי שהמר רגליים לא יהיו פה, להסריך פה, כמה זה אסור? שוב, מים זה קיבוס. אז נסכם מה שראינו. קודם כל, האיסור שמלבן הוא להפוך פעולת ליבון שהופך את בגד להיות נקי. וחילקנו בין שימוש במים, שזה אסור, נקודה. לא משתמשים במים כדי לנקות בשום צורה, בשום אופן. אלא כן, זה אור, פלסטיק, דברים כאלה, שאת רק שופך מים או קצת משרה, שזה לא, זה לא ממש מחבס. דברים יבשים, אבק, טל, כמו שראינו, תלוי ברמת ההקפדה. אם האבק הזה מפריע לך, ואתה מסיר אותו, ואתה בעצם משנה את הבגד מבחינתך, זה אסור. אם זה סתם שיפור מצב הבגד, זה מותר. לגבי לכלוך, אמרנו, הפתרון בעצם זה לקנח אותו בקלות, בהנחה שגם אחרי הקינוח עוד יישאר כתם מסוים, עם זה אין שום בעיה. מגבת, נייר, כל מיני דברים כאלה, זה הפתרון. לגבי אור, פלסטיק, רצפה, אז אמרנו, אין שום בעיה לשפוך עליהם מים, לא לשפשף, אם יש מציאות כזאת, אבל לשפוך מים ולגרוף או טיפה לשרוד את זה במים, זה דבר שבהחלט מותר. יש מגבונים אפילו לניקוי רצפה, אז אפשר, כן. כי הרצפה לא ספגה את הלכלוך, המגבון הוא נייר, כן, זה פתרון באמת, על רצפה. טוב, בכל מקרה, כבר אמרנו, אידך זיל גמור, תלמדו הלכות מלבן, אבל מה שאמרנו, חשוב להיות מודעים, ולהעמיד את העקרונות פה. טוב, עזרת השם, שנזכה לשמור שבת כהלכתה, אם ישמור 22 שבתות, מיד יבוא המשיח.